ברור שאז פתאום אומרים, טוב, מה הולך להיות? עכשיו מה אני אעשה? עכשיו פיניתי את הבית, פיניתי את המקום, בוא נעשה איזה עולם, משהו, כן? תהיו שניים בזה. אין דבר כזה. כמובן שאין טוב ברוך הוא כולל את הכל ויודע ואין לו זמן ואין לו מידה ויודע הכל לפני כבר. זאת אומרת, גם שהיה אור ממלא כל המציאות, היה כבר העניין של הבריאה בתוך האור הזה, רק שהיה שורש נעלם. הפשוט בתכלית הפשיטות, וזהו כבר פרדוקס, שלמעלה מתבונתנו. למה? כי אנחנו לא מבינים איך בתוך האור האינסופי היה כבר רעיון לברוא סוף. כשאתה אומר לי שהוא צמצם את עצמו ואז הוא בורא את העולם, זה אני מבין. מבין, כן? אפשר לקבל. יש מקום פנוי ואז בורים עולם. אבל כשאתה אומר לי כי מה זה עולם בעצם? תתנו לי מילה מרדפת למילה עולם. מקום וחישרון. במיוחד חישרון. נכון? כי הוא נעלם מאותו מקום. אז הוא חסר שם. אז תסבירו לי איך בתוך האינסוף, שהוא אור פשוט, היה דבר שורש חיסרון. זה הפרדוקס האמיתי. אנחנו לא מבינים את זה. זה כאילו חז ושלום היה חיסרון, יש לו הדברה. אי אפשר לומר דבר כזה, נכון? זה פרדוקס בשבילנו. אלא שאנחנו צריכים להבין כמה שאנחנו לימד את התורה הפנימית הזאת, שהאין סוף ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא דבר והיפוכו באותו מקום. יכול להיות הכל, אין לו גבול אפילו לזה.
שהחיסרון של קנת המלבונים, אנחנו יודעים את
החיסרון. נכון, נכון. לכן, אבל הפרדוקס הזה מבחינתנו, כן, הוא קשה. זה פרדוקס. מבחינתו, עוד פעם, אנחנו אף פעם לא מדברים עליו בעצמותו. אנחנו מדברים על מה שמופיע אלינו, מהצד שלנו. חס ושלום לדבר מהבחינה שלו. ואנחנו אין לנו אפשרות לעשות את זה. אנחנו מסתכלים מהבחינה של בן אדם ממטה למעלה. מה אנחנו רואים? בזווית הראייה הזאת. לכן הלכה כבית הלל בעולם הזה. תמיד הלכה ממטה למעלה. קשה מאוד לעשות הלכה ממעלה למטה. למשל, בחנוכה. בחנוכה בשמי זה ממעלה למטה. בשמי אומרים שאנחנו מדליקים אור אחד גדול בהתחלה, ואז אחרי זה אנחנו מורידים. זה לא קצינה אנושית. אז בית הלל אומרים לו, בשמי, עם כל הכבוד, אנחנו לא אלוקיים, אתה השמי, אתה שומעים כבר בשם שלך שמי. אי אפשר. אתה מתחיל מכל האור, כי הקדוש ברוך הוא מתחיל מכל האור, ואתה יורד לאט לאט, זה מכשיר, אתה יורד לחושך, בדיוק כמו הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו בעולם שלנו, אנחנו לא מתחילים מהאור, אנחנו מתחילים מהחושך. ואז אנחנו מרבים אור, מוסיף ועולה. אז זה מחלוקת בית הלל ובית שמי, זה זווית ראייה של המציאות. כן, אנחנו רואים את המציאות ממטה למעלה, בית שמי רואה את המציאות ממעלה למטה. לכן לעתיד לבוא הלכה כבית שמי, כי אז אנחנו כבר נראה את העולם בעיניים אלוקיות יותר. נתחיל בשורש ונגיע לתוצאה. בשורש הכל מתחיל מהחושך, כמו שכתוב בבראשית, ויהי ערב, זה חושך, ואחר כך ויהי בוקר יום אחד. מתחילים מהחיסרון, מהחושך ועושים לאור. אבל יש מקום בעולם שזה הפוך, בית המקדש. בבית המקדש לא מתחילים מהחושך, יום ולילה עד חצות. זאת אומרת, הקורבנות הם הפוכים שם, הסדר הוא הפוך, הוא בדיוק סדר אלוקי, יום ולילה. הסדר האנושי זה קודם לילה ואחרי זה יום. אז כל מה ששווה ואמת בעולם הוא הפוך בבית המקדש. בבית המקדש מדליקים אש בשבת? כן. איך? זה המקום הכי קדוש שאתה מדליק אש בשבת? זה אדוני, זה עולם אחר, זה מציאות אלוקית. אתה לא מבין מה הולך שם. זה הכל הפוך ממה שאתה רגיל בעולם הזה. אז בעולם הזה יש תנאים, יש דברים, אתה מתחיל ומרבה. שם אתה מתחיל מהריבוי והולך לכיוון החיסרון. אז אתם רואים שיש שני פנים באותו עולם, רק תלוי איפה אתה נמצא. אז זה השיטה שצריך להבין אותה תמיד, שאנחנו מסתכלים מזווית אחת, אבל המציאות אפשר לראות אותה מזווית אחרת. אם אני אומר לכם עכשיו לתאר לי את היד שלי, כולכם תתארו את מה שאתם רואים מהצד הזה, אבל אני רואה אותן מצד זה. זה אותה יד, אני לא משקר. אז תלוי איך אתה מסתכל על המציאות. יש שמסתכלים על המציאות תמיד מהשורש לכיוון התוצאה, ולכן כל למשל בט"ו בשבט, ט"ו בשבט זה הלכה כבית הלל, כי צריך לחכות את ט"ו בשבט, את ט"ו בשבט, כדי להגיד שזה ראש השנה לילה. אבל בית שמאי אומר, לא, באחד בשבט, אני כבר בשורש רואה שזה ט"ו בשבט שלנו, ראש השנה לילה. זה באחד בשבט בשבילי, למה? כי אני בית שמאי, אני שמיימי, ואני רואה את הדברים כמו שהקדוש ברוך הוא רואה אותם, מהכל לכיוון החסר. אתה בית הלל רואה את החסר לכיוון הכל. אז אנחנו בני אדם הולכים בינתיים כבית הלל, כי יותר פשוט לנו ללכת ככה, כי העולם שלנו עדיין בחיסרון, אנחנו לא מבינים, אנחנו רואים תוצאות, ומהתוצאה אנחנו מנסים לעלות לשורש. אז יש שתי שיטות. אז הפרדוקס הזה הוא בגלל שאנחנו באמת מתבוננים מהצד שלנו. אז האור האינסוף פשוט בתכלית הפשיטות, בכל זאת אנו אומרים שוודאי יש בו שורש נעלם לכל מה שעתיד להתעבור. חייב, כן, מבחינתנו, זה עניין שאנחנו לא מבינים אותו, אבל הוא יש לו הכל, יש לו הכל והיפוכו, וזה גם כן נקרא אינסוף. אותו שורש נעלם נקרא בלשון הקבלה ספירות גנוזות, רלה שערים של אותיות. מה זה רלה? 231 שערים של אותיות, והכל במציאות בלתי נמצא. זאת אומרת, עכשיו מגדיר פה הרב מה יש בשורש של האור לפני הצמצום. מה יש שם? יש שורש של ספירות גנוזות, זאת אומרת כל מה שעתיד לצאת בביטוי בחוץ זה הספירות, זה כל השערים, זה כל האותיות, כן, כל בריאת העולם, זה כבר גנוז אצלו באור אינסוף. זאת אומרת יש לו לשון הקודש ואינסוף, למרות שזה אותיות, ואותיות זה גבול ומידה. אז איך יש מידה וגבול וספירה ומספרים כן, זה הכל מצומצם, איך יש דבר כזה באינסוף? אז זה הכל שמה במציאות של אינסוף, אבל בשורש. זה מה שנקרא בשורש, זאת אומרת גנוז, 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 גנוז במחשבה פנימית שאנחנו לא מבינים אותה. אבל יש הכל. למה 231? כן, כי 231 שערים של אותיות זה כל הקומבינציות האפשריות בלשון הקודש. פעם אני בלי נדר אראה לכם את זה, זה קוביה, ממש קוביה גדולה. מאלף, עטף, מאלף, עטף, ואתה בונה את כל האותיות עם כל הקומבינציות שאפשר להיות, יוצא לך 231 אותיות. זה קוביה גדולה אחת של כל האותיות, ומזה כל מה שאפשר בכלל לדבר, אנחנו מדברים, זה הכל קומבינציות מאותה קוביה גדולה של 231 שערים של אותיות.
קומבינציה של שניים.
כן.
א' עם ג'
זה נקרא רלה שערים. זה כל הצירופים של כל האותיות אחת ואחת, וזה בונה לך בעצם ממש נפלא, נפלא מאוד. כן? וזה בונה לך את כל המנגנון של כל הדיבור של לשון הקודש והכל. כן? כי אין לשון אחרת מאשר לשון הקודש. צריך לדעת שהעולם נברא בלשון הזאת שאנחנו מדברים עכשיו. זאת אומרת ששורש העולם, כדי להגיע מאין סוף לסוף, משתמשים במה שאנחנו עכשיו אומרים. ברוך שאמר והיה העולם. ברוך אומר ועושה. זאת אומרת שהדיבור העברי הוא שורש של צינור מעביר ואפשרות לברוא מזה. כן? כמו שאמרנו אז בזמנו, אני בורא על ידי דיבור. אברה כדברה. הדיבור שלי בורא. זה מה שאומרים האלה הקטנים, כן? אברה כדברה, חושבים שזה באים מה... אני בורא על ידי הדיבור, אברה כדברה. אז זה הכוח שבא מלשון הקודש. כן. אנחנו כיוונו כבר שהשיעור יהיה לעילוי נשמת לעמוד בין רבקה. קדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יעלה נשמתם למקומות עליונים מאוד וגנוזים מאוד, ותהיה נשמתם צורה בצורה חיים. אמן.
אמן.
אני זוכר עוד את אבא שלך, זיכרונו לברכה, בדיוק לפני שהוא הלך, היה בא כל בוקר לבית כנסת. היה משתובב דווקא באזור שאתה נמצא בו. ממש היה פה כל בוקר, עדיין לא היה אף אחד פה מכם בכפר. כשהגענו ככה לארץ, אז הוא, בזמנים האחרונים, שאחרי זה כבר לא ראינו, אז הוא היה מסתובב שם, מתפלל שם, בא לשם ונשאר באזור הזה שם. ממש. בעזרת השם שאתה נותן לו נחת רוח. הידי שאתה בא ולומד, שם בשמיים אומרים לו, הנה, הבן שלך ממשיך, ברוך השם. אז המציאות הבלתי נמצאת, הכל נמצא באורנסון. אבל במציאות בלתי נמצאת. אתם מבינים? זה דיבורים שאנחנו, כן? אומרים, הדבר והיפוכו, מציאות בלתי נמצאת. כן, זה עוד פעם, זה ככה, כן? מציאות בלתי נמצאת, רק אצלו אפשר דבר כזה. הוא וכאילו לא. דבר והיפוכו, מציאות שאתה לא רואה. למשל, בלשון הקודש, יש במציאות בלתי נמצאת, כן? האות א', האות א' היא בלתי נמצאת. אתה לא אומר א', אנחנו אומרים א' כדי לבטא שלוש אותיות כבר. כשאמרנו א', אמרנו א', למד וט', א'. כן, אבל אם תיקח את א' לבד, את האות, יש לה ביטוי, שום דבר. אתה אפילו לא פתחת את הפה, כבר אמרת א'. זאת אומרת, אתה כל רגע אומר א', בלי להגיד. אז תגידו לי איזה שפה בעולם יש לה אות שהיא בלתי נשמעת ובלתי נמצאת. וזה מתחיל, א' ב' מתחיל ממנה. אין דבר כזה, רק אצלנו. כן? זאת אומרת שיש כוח בתורה להיות ולא להיות. המציאות שלנו האמיתית מתחילה במלחמה, בב'. אז בב' יש כבר חיכוך בין שתי השפתיים. כן? אבל א', איפה היא? פתחת את הפה כבר אמרת א'. אז אנחנו מתחילים את האלף ב' בעוד שהיא לא נמצאת, בעוד שהיא לא עוד. כשאתה מתחיל להסביר את זה ככה בעברית לאנשים, זה פלט לאות. כי אי אפשר לדבר בכלל. האלף היא אלופו של עולם, היא אחד. אבל לא אחד ליד שניים, שלוש. כן, אלף זה גם אלף בעברית, נכון? זה המספר הכי גדול בתורה. בתורה אין יותר מספר גדול מאלף. אחרי זה רק ריבועים, זה אלף, אלפי, אלפים וריבי רבבות. ריבי רבבות זאת אומרת הרבה, אבל אין מספר יותר גדול מאלף בתורה. כן, לאלף דור אמרת הכל כבר. אז האלף נקראת אלף, זאת אומרת היא גם אחד לכאורה והיא הסוף, היא אלף. היא כוללת את הכל. כדי לכלול את הכל אתה לא יכול לתפוס מקום בעצם, אתה בלתי נראה. אתה לפני הכל, אתה שורש הכל. כשאתה שורש הכל, אז אתה כולל את הכל. אבל השורש הזה, הוא לא מתבטא בכלל. אין לו ביטוי. כן? הוא מתבטא ב. האלף מתבטא בב. בראשית. ברא אלוהים. אבל השורש זה אנוכי השם אלוהיך. מאשר את הדיברות א'. כן? אז הכוח הזה צריך להבין שזה כוח של הבורא. מציאות בלתי נמצאת. יש מצבים כאלה, יש דברים כאלה שאתה מתחיל מדבר שהוא לא. הנה א' ב'. הכל נמצא באורן סוף, אבל במציאות בלתי נמצאת. נמצא, לא נמצא. ולכן צודק לומר שהאור הראשון הוא פשוט בתכלית הפשיטות. היות שהוא נמצא, לא נמצא. אפשר לדבר על נקודות שאם לא כן, מה זאת בכלל הנקודה האמצעית? יש לך נקודה, אבל היא לא נמצאת, תיזהר. מה זה דבר לא נמצא? נמצא, לא נמצא, לא יודע מה זה אומר. כן? אבל זה שורש האלוקות. זה אפשרות דבר והיפוכו, אם אתה לא מבין את זה, אתה לא יכול לקפוץ. כן? תמיד אחד מהרבנים שלי היה אומר לי, הקדוש ברוך הוא נמצא בגנב, והוא נמצא באיש שנגנב ורודף אחרי הגנב, ובשניהם. כן, אז זה דבר והיפוכו. כן, הגנב גנב, הקדוש ברוך הוא גם איתו, כי אם לא, ימת, הוא לא יכול לרוץ בכלל, נכון? הוא גונב עם הכוח האלוקי שנמצא בו, משתמש לזה לרעה. יש לו כוח אלוקי והוא הולך לגנוב, וגם מתפלל לפני זה כדי שלא יתפסו אותו. אז הוא מתפלל, האלוהים איתו. שתעשה טובה, שלא יתפסו אותי, אני אחלק איתך, חצי חצי. הוא רץ, והוא בא לבית, שהוא ראה את הגנב, הוא רץ אחריו, ובשניהם נמצא הקדוש ברוך הוא. כן? זה כוח שאנחנו לא מבינים. דבר והיפוך. כאן ולא כאן. אתה נמצא ולא נמצא. מי שהכי הכי הכי מתקרב למדרגה הזאת בחיים שלו, הוא מתקרב לאלוקות. משה רבנו, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. זאת אומרת, הוא פה ולא פה. כל דבר. משה לא תופס מקום. למרות זאת הוא פה. משה רבנו, מלך. אבל אתה מנסה לתפוס מי זה משה, הוא לא פה. ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. איך אדם כזה כל כך מציאותי, כל כך כאן, הוא לא כאן. זה הכוח של משה. גם הקבורה שלו נעלמה עד היום הזה, ולא ידע איש את מקום קבורתו עד היום הזה. למה? זה הכוח הזה. הוא איש ואלוהים. איש האלוהים קוראים לו. איך אפשר דבר כזה? אתם מבינים? חציו כתוב במשנה, במדרש, חציו התחתון איש, חציו העליון אלוהים. מה זה? חצי בן אדם, בן אדם שלם, אי אפשר להבין. כן, דבר והיפוכו. כמה שיותר אתה מתקרב, כמובן זה בן אדם, כמה שאתה מתקרב לאלוקות, אתה הופך להיות אחד כזה. שאתה פרדוקס אחד גדול. דרך אגב, כל החיים שלנו, השורש החיים זה פרדוקס אחד גדול. מי שמחזיר לנו את הקדושה של החיים זה הפרה אדומה, נכון? עשר הפרה אדומה. שזה רק זה מרפא, כן? מהמחלה הזאת שנקראת מוות. כי לפני הנפילה של חטא אדם הראשון, היה רק חיים. כשאדם הראשון חוטא, המוות מופיע לעולם בפעם הראשונה. אין מוות בעולם לפני זה. לא קיים המושג הזה. רק ביום החולך ממנו מות תמות. אז הוא אוכל, כן? ויורד למדרגה שיש בה מיטה. יש מוות. מי מחזיר את זה למצב הקודם? אפר פרה אדומה. ותסתכל איך זה עובד שם, הפרה אדומה, אותו דבר. פרה דוקס. כן? ועל זה נקרא פרה אדומה, פרה דוקס. היא עושה לך מהטמאים טהורים, ומי שמתעסק באפר שלה הופך להיות תמא גם הוא. אז הכל הפוך. היא מתארת את כל התמאים, לא תהרה של מקווה. כי מקווה לא מתאר אותך מטומאת מת, הוא מתאר אותך מכל הטומאות סוף חוץ מטומאת מת. אבל טומאת מת צריך אפר פרה אדומה. ואפר פרה אדומה מצד אחד מתמא הטהורים, מצד שני מתאר הטמאים. מי ייתן טהור מתמא? כן, אז זה קשה מאוד להבין את המושג הזה, זה נקרא פרה אדומה. ולכן מהבושם הכי גדול, כי גן עדן זה בושם, זה ריחות, זה ציקות, אתה מגיע לסירחון הכי גדול, שזה המוות. כמה שהקדושה העליונה יותר בחיות, כמה שהריח הנודף מהמת הוא משריח יותר, רחמנא ליצלן. זאת אומרת שתיקח פרח, אין לה הרבה קדושה, נכון? אז כשהפרח נובל, אז הריח שלו קצת מסריח, אבל לא משהו מיוחד. תיקח חתול, יש כבר חיים. אז כשהוא חי, אין ריח הרבה, אז כשהוא מת, יש מתחיל סירחון. אבל השיא של הסירחון זה בן אדם. למה? כי הקדושה אצלו היא גדולה יותר. לכן כשהוא מת, הוא מסריח יותר. אם תיקח ישראל, שהוא שיא שבשיאים של הקדושה, הסירחון של יהודי מת יותר מאשר של גוי מת. למה? כי הקדושה בחייו יותר גדולה. ולכן אפילו בית קברות של גויים אינו מתמה. למה? למה בית קברות של יהודים מתמה ובית קברות של גויים לא מתמה? בגלל שהתומעה היא ביחס לקדושה. כמה שיש קדושה בחיים, כמה שכשיש חישרון של החיים האלה, התומעה הופכת להיות באותו גובה. תומעה גדולה מאוד. כן? לכן זה הולך תמיד במשקל. אז מהבוסם הכי גדול של גן עדן, יש שירחון הכי גדול של המוות. ולכן אנחנו רוצים לחזור לבוסם, לבשם את העולמות. זה נקרא בישום העולם. צדיק, אדם צדיק, יש לו ריח טוב פיזית, אני לא מדבר רוחנית, פיזית. הגוף שלו מריח יותר טוב מאדם רגיל. כמה שהוא צדיק יותר, הוא מריח טוב. יש לו ריח בוסם של קדושה. לא בוסם שהוא שם עליו ספרי. כן, בוסם טבעי של האור שלו, האור שלו ריח טוב של גן עדן. זה מה שיעקב מנסה להריח, כן? כשמתקרבים אליו הילדים. ריח בני כריח השדה.
יצחק.
כן, אבל הוא רואה את זה, כן, יצחק. הוא מריח את יעקב. כן? זאת אומרת, הצדיק יש לו ריח טוב. בודקים צדיק על ידי הריח שהוא משאיר במיטה כשהוא קם. גם זה בודקים. ככה בודקים אדם צדיק, באמת. לך תריח את הדימים שלו כשהוא קם מהלילה שהוא ישן שם. אני לא מדבר על רוחניות, רוחניות זה בוסם עליון, אני מדבר על פיזית, גשמי. יש לצדיק ריח טוב, כי הוא מבשם את גן עדן, כי הוא קרוב יותר לחיים ומתרחק מהמיטה, גם בטס וגם בטס. כמה שאדם ישן פחות בעצם, אז הוא חי יותר. כמה שאדם ישן יותר, אז הוא מת יותר. לכן אדם שהוא בדיכאון, הוא תמיד במיטה. אדם שהוא חי, הוא לא רוצה לישון. אין לו חשק לישון, הוא חי. אז המציאות הבלתי נמצאת, כן, הכל נמצא בתוך האינסוף. הכל נמצא באור אינסוף, אבל במציאות בלתי נמצאת. נמצא, לא נמצא. ולכן היות שהוא נמצא, לא נמצא, אפשר לדבר על נקודות שאם לא כן, מה זאת בכלל הנקודה האמצעית. עכשיו אנחנו צריכים להבין, יש מושג בקבלה שנקרא מבשרי אחזה אלוה. זאת אומרת שכל מה שמדברים איתנו, אני מסתכל על המציאות שלי כאדם, מהבשר שלי, ואני יכול לראות, להבין, להקיש על המונחים הרוחניים. תברכו מזונות לעילוי נשמת, זה שיהיה כבר גם כן. מוס בן נזכר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מן אין ומה. אמרתי מבשרי חזה אלוקה, אז אמרתי חשבתי מיד צריך לעשות את הפעולה של בשר של אכילה גשמית, ומזה גם כן לכן עושים סעודה תמיד. תמיד שיש שמחה, הילולה, ברית מילה, חתונה, חייבים סעודה. למה? כי זה מלשון סעד. סעד בעזרה להעלות את כל הקודש שהיה בעצם פורח באוויר, לתת לו מקום לחול עליו. כן? זה נקרא חול. המושג חול זה חלוץ של קודש. החודש חל בחול. ימות החול, תשע ימים, יש להם חלוץ של השבת עליהם. כן? אותו דבר באוכל. זה נקרא מסעוד. מי שנקרא מסעוד זה מנשון סעודה. זה, הוא עוזר. סעד בעזרה. מה? כן, למה לא? לא אכלת. לא אכלת? לא אכלת. מי יצא?
זה יבש לכל השנה.
אמן. אתה אדוני אלוהי מלך העולם שהכל בני אדם.
אמן.
אמן. אני אספר לך גם עוד משהו על אבא שלך, זכרונו לברכה. אני כל החיים שלי חלמתי להיות רועה צאן. והוא, היה לו כבשים שם. היה לו עדר שם של כבשים. אני הייתי מסתכל עליו בבוקר, איזה כיף, היה לי תענוג. הייתי רואה אותו שם, היה לו את כל האזור שם, איפה שהבריכה היום, בעצם. שם. ואני זוכר, היה לי תענוג, הייתי מסתכל ככה, זה חלום שלי. כמה כבשים ולהיות שם הבא. אמן. אז מבשרי חזה אלוה. הנקודה האמצעית שאנו מדברים בה, אמן. בוודאי אינה נקודה אמצעית במובן של מרחב פיזי, כן? כמו שאמרנו, חד ושלום לדבר על פיזי. שהרי הוויה אינו גוף ואינו דמות הגוף, כן? זה ההפך מהנצרות. זאת אומרת, אין לנו את הכניסה לעור, incarnation, כן? לבשר. קרנה, קרנה בספרדית, כן? קרנה זה בשר, זה עור. כן? אין לנו את זה, חד ושלום. אז לכן אצלנו אנחנו אומרים, אין לו דמות הגוף ואינו גוף. לא נערוך אליו קדושתו. אחד ואין יחיד, כן? כמו שאנחנו אומרים בהגדל. זאת אומרת שאנחנו לא יכולים לומר חז ושלום שזה גוף או דמות הגוף. יש אנשים שמבוגרים גם חושבים שהקדוש ברוך הוא זה גוף, זה איזה זקן יושב על איזה כיסא שם בשמיים. כן, יש כאן דמויות כאלה, חז ושלום. אסור לדבר עם ילדים על הקדוש ברוך הוא, שחז ושלום לא ימשילו את זה, יחשבו שזה האדם יושב או משהו כזה. איזה זקן, זקן לבנה או לבן ולא יודע מה, כן? צריך מאוד מאוד לשלול את הרעיון הזה מהילדים. אז לכן אינו גוף ואינו דמות הגוף. ובוודאי ביטוי זה בא לסמל משהו. אז למה אנחנו אומרים נקודה אמצעית? אם אתה אומר נקודה אמצעית, אז זה לא נקודה אמצעית פיזית. אז מה זה? צריך להבין, באור אינסוף אמור להיות שורש נעלם של כל מה שעתיד להתגלות בנפש האדם, כמו שאמרנו, נכון? מה למד נפש האדם? למה הוא מתמקד עכשיו על נפש האדם? כי כל עיקר הבריאה זה בשביל האדם. לפני שהאדם מופיע, אפילו לא סופרים בכלל, אין, לא אכפת לנו משום דבר. כשאדם הראשון נברא, אנחנו אומרים זה היום תחילת מעשיך, כן? שזה בעצם יום ראשון. יום ראשון, למה יום ראשון? זה כבר יום שישי, כן? למה אנחנו אומרים היום הרת עולם בראש השנה? זה לא נכון. לכאורה זה לא נכון, זה כבר, כן, זה לפני, זה בקף ה' באלול. דרך אגב, הרה זה הריון, זה לא לידת עולם, אנחנו לא אומרים לידת עולם, אבל אנחנו לא חשוב, כן? לא רוצה עכשיו להיכנס, אנחנו סתם אומרים מילים, אנחנו לא שומעים מה אנחנו אומרים. כי ההיריון של העולם הוא אז, התולדה, הלידה של העולם זה בפסח. אז לכן יש מחלוקת מתי נברא העולם, האם בתשרה או בניסן.
באיזה מובן העולם מפרק?
כן?
באיזה מובן העולם התגלה כפעם, כאילו שאין איזה משהו שישה חודשים ולא תשעה?
טוב, זה עוד עניין, בעניין של, נגיע לזה כבר, בעניין של עיבור. עיבור, יניקה ומוכין, שזו הרבה עבודה. וכשנגיע לשם אנחנו נראה שיש כמה עיבורים, זה נכון. אדם שהוא נגמר מהר בתוך הבטן של האמא, אז הוא יוצא, כן, הוא שלם יותר מהר, אז הוא יוצא בשישה חודשים, כמו משה רבנו. משה רבנו לא נשאר שישה חודשים בבטן, יצא בשש, כן? ולכן ותצפנהו שלושה ירחים. אמא שלו הכביעה אותו שלושה חודשים כדי שיראה כמו תינוק רגיל. כי אם לא היו יודעים שהוא הגואל של עם ישראל. כן, נולד כבר שלם. מה הוא, מצרו אותו כי טוב הוא שמתמלא החדר אורה, אבל הבית מתמלא אור. זה תיקון העולם, כן? מהחושך פתאום אתה רואה אור. אחד נולד, הנה הוא התיקון של כולם. אז זה תלוי בעיבור, כן? אז יש עיבור של אפילו 12 חודש, אתה יודע? אז אתה עוד מעט נראה את זה. יש עיבורים של 12 חודש.
שנה מעוברת.
כן, שנה. לא, אבל גם בזה, בלידה, שמה שואל, כן, האריז"ל מביא עניינים של מה זה העיבורים האלה, איך יכול להיות, אז הוא משתלם שם בפנים יותר. בתוך הבטן, בתוך המציאות הרוחנית יותר. אז צריך להבין, באור אינסוף אמור להיות שורש נעלם של כל מה שעתיד להתגלות בנפש האדם, שהוא תכלית הבריאה. אז לכן הוא אומר בנפש האדם, כי זה העיקר שלנו. לכן אנחנו אומרים היום הרת עולם על האדם עצמו. כי כשאדם הראשון נברא, זהו, הגענו לתכלית. עכשיו משם אפשר להתחיל לעבוד. לפני זה לא מעניין אותנו. אז לכן התגלות בנפש האדם, שהוא תכלית הבריאה, ולכן נתבונן בנפש וננסה לעלות דרכה אל שורשה הנעלם. כן, צריך להבין שהאדם הוא, מפה אנחנו יכולים לעלות לשורש הנעלם. יש דף חם בעולם הזה. דומם, צומח, חי ומדבר. האלוקות מתגלה בארבעתם. יש אלוקות בדומם. האלוקות שבדומם, אי אפשר לראות אותה, קשה לראות אותה. אתה רואה, הכל עומד פה שנים, לא זז. אבל יש אלוקות בפנים. האלוקות היא מתגלה בצורה מאוד, כן, עמומה. אבל אחר כך יש צומח. בצומח אתה רואה קצת תנועה. מחפשים שמש. הצמחים מתחילים לזוז כאן. יש כבר חיבורים ביניהם. זה לא יוליד שולחן אחר, נכון? אף פעם לא ראינו שולחן מוליד שולחן. אבל צמח, כן, מצמח יש, כן, עף לך משהו לשם, יש קרבה, יש זיווג, מוציא לך אותו דבר עם אותם תכונות, צמח חדש שיש לו את התכונות של האבא והאמא. כן? יש לך תמר זכר, תמר נקבה. התמר הזכר הוא אחד ויש 70 תמרים נקבות מסביב. בדרך כלל, ככה זה עובד. ואז אתה צריך להבין איפה הזכר, איפה הנקבה שם. בדרך כלל לא רואים אותם, לא מבחינים. אבל מי שיודע, יודע. ואז יש לך פה עניין של תנוחה ותנועות. יש לך כל מיני צורות של ביטוי כבר. אז האלוקות שם מתגלה קצת יותר. אחרי זה עולים לחי, אתה רואה את החיות, זה ממש זז. חיות וזה, אתה רואה שיש נפש, נפש חיה. שם ממש מולידים, ואתה רואה, ורגשות, והרגשות, כן? אתה יכול לראות ביטויים. צער בעלי חיים, יש כבר עניין של חיות. שם האלוקות מתגלה יותר. אחרי זה יש מדרגה שהיא אדם, שם האלוקות מתגלה הרבה יותר. כן? זה השיא. אבל יש עוד יותר גדול, זה ישראל. זה מדרגה חמישית, בישראל האלוקות מתגלה יותר. זאת אומרת שאנחנו יש לנו תכונה של נביאים. נבראנו כדי להיות נביאים. אנחנו יש לנו תכונה של נביאים. מי שעובד קשה בתורה, הוא בעזרת השם מגיע למדרגה של נביא. בשביל זה לומדים תורה, רק כדי להיות נביאים. אנחנו צריכים לייחל לנו, שאנחנו רוצים להיות נביאים, נהיה נביאים, נגיע למדרגה של נבואה. בעזרת השם. כן, זה עם ישראל צריך להיות נביא. כי אנחנו נביאים בשורש. נבראנו עם תכונה כזאת שמגלה אלוקות בעם. אין עם אחר כזה. אצל העמים האחרים, העם זה אוסף של אנשים. אז הם בנו לעצמם איזה עם. אבל אין תכונה רוחנית של עם. אין דבר כזה עם צרפתי. אין דבר כזה. אתה תיקח אותו, תשים אותו באמריקה, הוא יהפך אמריקאי. אין לו עם. אנחנו עם ישראל זה מיוחד. זה נבראנו עם תכונה שנקראת עם. וזה הכוח שלנו. והעם הזה הוא עם נביא. עם שמסוגל לגלות קודש בעולם הזה. מיוחד מאוד רק לעם ישראל. ולכן יש לנו מדרגה עוד יותר גדולה. אז יש דומם, צומח, חי, מדבר, וישראל. מדרגה חמישית. אז אנחנו לא צריכים להיות כמו המדברים הרגילים. כי זה בן אדם רגיל, אנחנו ישראל. זה לא שאנחנו עליונים יותר או יותר טובים. פשוט יש לנו משהו אחר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. לא נקרא טוב או לא טוב, השני הוא לא טוב, הוא יותר נמוך ממני. לא, אני לא מתעסק בזה. יש לי פשוט עבודה מיוחדת. הקדוש ברוך הוא ברא אותי עם תכונה כזאת שאני צריך לגלות קודש בעולם. אז זה צריך דרך האדם לעלות לשורש הנעלם. מושגים, נקודה אמצעי, 10 ספירות, קו אמצעי, ראשו קטן פז. 10 כוחות הנפש הם 10 הספירות העליונות, מקטר ועד מלכות. זה נקרא כוחות של הנפש. מהקטר עד המלכות, ויש בהם רטס. מה זה רטס? ראש, תוך וסוף. ראש, זאת אומרת שורש, תוך זה אמצע הבניין, וסוף זה רגליים. אז תסתכלו על הבניין של הספירות, זה ממש גוף אדם. קטר זה הראש, אתם יכולים ממש להכניס את הקטר בתוך עיגול, כמו הגולגולת והראש של האדם, עם העיניים והכל. חוכמה ובינה זה בתוך אותו מוח, רק פה זה קצת נפתח, אז זה מוח ימין ומוח שמאל. אחרי זה אתה מצטמצם ומגיע לזרועות. חסד גבורה, זרוע ימין וזרוע שמאל, תפארת זה אמצע הגוף, מפתח הלב, נצח והוד זה שתי שוקיים, יסוד זה הברית מילה, ומלכות זה עטרת היסוד. זאת אומרת שיש לנו כאן דמות של אדם. מה מיוחד בספירות כפי שהן מצוירות כאן? שיש ג' קווים. אתה יכול למתוח קו ימני, בקו הימני יהיה חוכמה, חסד ונצח, אתם רואים? בקו השמאלי יהיה בינה, גבורה והוד, ובקו האמצעי יהיה קטר, תפארת, יסוד, מלכות. כן? יש דעת גם באמצע, כן? בין חוכמה ובינה אפשר להוסיף דעת בקו מקווקו, שזה בעצם ספירה מחברת בין חוכמה ובינה, שזה שורש כל התחתונים. אז אני אתאר לכם את זה פה. חדש, כתר, חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, עצר, הוד, יסוד, מלכות. הנה, ציירתם לכם את הספירות. יש לנו קו ימני, קו שמאלי וקו אמצעי. זה הבניין שנקרא אדם. כשאנחנו אומרים דמות אדם בקבלה, אנחנו לא סתם מדברים על בן אדם, אנחנו מדברים על זה. זאת אומרת על ג' קווים. למה ג' קווים זה כל כך חשוב? כי תמיד שנדבר על אדם, אנחנו נדבר על תיקון. אדם בא לתקן. וכשהוא בא לעולם הזה, הוא נקרא תינוק, תינוק זה אותיות תיקון. כן? כל תינוק שבא לעולם, הוא בא לתקן. איך הוא בא לתקן? בגלל שיש לו ג' קווים. הוא צריך להתקדם כמו איזה משולש. כן? האדם מתקדם משולש בעולם הזה. לכן גם הזמן שלו הוא זמן משולש. יש לנו שלושה רגלים. זאת אומרת, השנה שלו היא שנה משולשת. הכל בניין משולש. מי שיבוא לתקן במציאות, הוא חייב להיות שלישי. משה רבנו הוא הבן השלישי אחרי אהרון ומרים. הוא בא שלישי, משה. התורה ניתנה לנו בחודש השלישי. יצאנו בניסן ממצרים, אחרי ניסן יש אייר, וזה סיוון, סיוון מתן תורה. אנחנו בני ישראל בנויים מג' כהן לוי ישראל משולשים תורה נביאים כתובים תנ"ך הכל שלוש אצלנו למה? כי כל תיקון הוא משולש אנחנו מתחילים הכל מההתחלה בונים את הכל מההתחלה ככה שיהיו הדברים ברורים אפילו שזה חזרה לכמה זה לא חשוב זה חשוב מאוד לחזור על העניינים להבין מה זה השילוש הזה למה יש משולש לכן זה דבר שהוא צריך, חייב להיות משולש. כשאנחנו מדברים על עולם התיקון, אז אנחנו מדברים על שין בעצם. אתם רואים שהשין היא משולשת. כן? כשאנחנו בונים את הכוח שלנו בצורה כזאת של ג' ווים, אתם רואים? הם פה. כל זה שין גדולה. נכון? אם אני מצליח להיות כן, תוצאה של זה, זאת אומרת הבת, של השיר, אז אני במונחים של שבת. כן, זה נקרא שבת, שבת זה תיקון. זה בת של שין, בת של דבר משולש, שמתקדם בכוח משולש. אברהם, יצחק, יעקב. תמיד, תמיד, הכל, 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 שלישיות, 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 בלי סוף. הכל משולש בעולם שלנו, ככה מתקדמים, ככה עושים תיקון. בסדר? התיבה של נוח, שלוש קומות. מה אכפת לי אם יש לה ארבע קומות? לא, אתה אומר, זה שלוש קומות, תיזהר, זה תיקון, אדוני. זה מה שמציל אותך ממבול. כשיש מבול, זה בגלל שיש רק קומה אחת. כולם קומה אחת. מי שלמד קצת חשמל, יודע שאם אתה עושה את המערכת החשמל בחוט אחד, קו אחד, אם יש אחת מהנורות שמתפוצצות, כל הרשת הלכה לאיבוד, נכון? אי אפשר. אז עושים את זה במקביל, וזה בונה בעצם מערכת שאם אחד לא בסדר, השני בא ומאזן. לכן הגוף שלנו בנוי מג' קווים. אתם רואים, אני בונה את עצמי עכשיו, אני מתאר שין. הנה, אני שין. כן? הזוהר אומר שכשפותחים את הברית, עושים ברית מילה, פותחים את היוד למטה. מגלים יוד. ושין, דלת, אתם רואים, אני בפרופיל, אתם רואים דלת? ויוד, זה שין דלת יוד, זה השם שיש במזוזה. אבל מי שלא פותח למטה, הוא רק שין דלת, חז ושלום. כן, כך כתוב בזוהר. כל עוד ואדם לא שמר את הברית שלו, הוא שד. כן, ואם הוא מגזים קצת יותר, הוא הופך להיות שהיד. זה שד משוכלל. שם שמרנו. אז הראש הוא הכתר. התוך היא התפארת. כן, אז תסתכלו, ראש וכתר, תקחו רק את הקווים האמצעיים. כי זה בעצם ההתקדמות שלנו. אנחנו מתקדמים בקו אמצעי. למרות שיש ג' קווים, הקו האמצעי הוא הולך למלכות. אנחנו רוצים להגיע למטה למלכות. כל עוד ואין גילוי של המלכות, של הקדוש ברוך הוא, של הכוחות העליונים כאן בעולם הזה, אין מלך בעולם הזה, אז עוד לא עשינו כלום. זאת אומרת שכל עוד ואין מלך בישראל, לא עשינו כלום. לא ראש ממשלה ולא בטיח, אנחנו רוצים מלך. כל עוד ואין מלכות בישראל, מלך אמיתי, מלך, כן? פיזי. אז אנחנו עוד לא הגענו לסוף. המשיח יהיה מלך, לא ראש ממשלה. מלך. מלכות. זה עוד השם עוד מעט. כולם יעופו, כן? ינופף את הכל שם, את כל האזור. הכל מתנפנפים ויופיע מלכות בעולם. אז הראש נקרא כתר. הגוף, כן? שזה נקרא תוך, הוא התפארת. והסוף זה המלכות. כל עוד ולא הגעת לסוף, יש לך רק ראש ותוך. אז עוד לא הגעת. אתה צריך להגיע עד למלכות. המלכות זה הביטוי הסופי המעשי של כל המציאות הזאת. ראשי תיבות, קטן. זאת אומרת, קטר, תפארת, מלכות. והסימן הוא ראשו קטן פז. זה מה שנותן לנו שלמה המלך בשיר השירים. ראשו קטם פז, זאת אומרת שכל עוד ואני לא קטם, כל עוד ואני לא מעורר את הקטם, לכאורה קטם זה דבר שהוא שלילי, נכון? אז אני צריך לתקן, זה העניין של הקטם. קטם בעברי זה כתוב, זה רק בעברי. למה? כי בעצם, כי קלת את כל המערכת. אתה צריך לנקות את הקטן, זאת אומרת, את הקטר, את התפארת ואת המלכות, ואז יוצא לך, כן? זה כל הכתומים. זה תיקון של כל המדרגה. כן? חוץ מזה, כתום זה עד סוף, כן? כתום הדבר. זאת אומרת, עד הסוף. מההתחלה עד הסוף. זה נקרא ראשו קטן פז. מה זה פז? בעברית? זוהר. כן? זאת אומרת, כוח שהוא זוהר. כשיש לך קטן פז, מהראש, יש לך סוף, אתה הופך להיות זוהר. כלומר, אדם זוהר, זה אדם שיש לו שורש, והוא מקבל את השורש הזה וגם מגלה אותו. והיינו נביא. זאת אומרת, נביא, אפשר להגיד על נביא, ראשו קטן פז. כי הוא מגלה בפה שלו, בחיים שלו, את הכתר, את העליון. הוא מדבר אלוקיות. הוא כבר לא הוא מדבר, אלא הקדוש ברוך הוא מדבר דרך גרונו. משה רבנו, ראשו קטן פז. קבוצותיו, טלטלים, שחורות כעורר, כל זה קודים. זה לא איזה בניין, כן, עמודה ועמודי שש, כן, אתה רואה, זה מתאר לך אצלך איזה גבר. כן, זה אחלה גבר, כן? צריך להבין מה זה אומר כל הדברים האלה. עיניו כיונים על אפיקי מים, רוחצות בחלב, יושבות על ידיים, לחייו כערוגות הבושם. כל זה קודים אלוהים מאוד פנימיים. מי שלומד שיר השירים, צריך להבין שכל מילה זה קודש קודשים. אז פה הנה רמז קטן על קטם, ראשו קטם פז, תדעו לכם שזה כל הקומה. על פי פשט קטם הוא קטר, אבל אצלנו הקטם כולל קטר תפארת במלכות, זאת אומרת הכל, כל הקומה. אנחנו קופצים עיגולים ויושר, מתקדמים מהר, ובדפים הראשונים יש כל המושגים, לאחר מכן אנחנו לאט לאט נכנסים. בציור הספירות ישנה בחינה אחת שהמלכות היא באמצע עיגולים. אתם זוכרים? השיעור הראשון שיירנו עיגולים, עיגול בתוך עיגול, עיגול בתוך עיגול, עיגול בתוך עיגול, עד הנקודה האמצעית. מסביב לעיגולים האור אינסוף מתפשט, ממשיך להיות. והעיגול הזה זה חלל. בתוך העיגול הזה נכנס האור ומתחיל להתגלות, להתגלות בצמצום. כן? ככה. אין סוף. האור אין סוף מסביב. ונכנס אור ומתעגל. נכנס עוד צד ומתעגל. נכנס עוד צד ומתעגל עד נקודה אמצעית. בסדר? מה? כן, לא חשוב. אנחנו עכשיו לא ציירתי את הכל בדיוק, כן? שלב אחרי שלב. אז ישנה בחינה אחת שהמלכות היא באמצע העיגולים. הנה המלכות, המלכות היא באמצע כל העיגולים. זה ציור אחד אפשרי. כאשר אני מצייר 10 עיגולים, אחד בתוך השני, העיגול הפנימי מכולם הוא המלכות. זאת אומרת, הביטוי האחרון למציאותי הוא הנקודה האמצעית של הכל. תשימו לב, אם אני שם את המלכות שהיא בעצם התכלית שלי פה באמצע, זאת אומרת שהיא באותו מרחק מכל הצדדים, כי אין צדדים בעיגול. זאת אומרת שאנחנו חוזר על הנקודה האמצעית שלי, הרעיון המרכזי שלי זה להגיע לפה, זה היה הצמצום. זאת אומרת כל עוד ואין לי רעיון מרכזי אני לא יכול לדבר על זה, זה הדבר התכלית, זה הדבר המלכותי, שם מתגלה כל הכוח. אז כל העיגולים, המלכות היא באמצע. המלכות שהיא הסוף של מערכת הספירות היא הנקודה האמצעית של עשרת העיגולים. אז אתם רואים נקודה אמצעית, אנחנו חוזרים לנקודה האמצעית. כלומר, אני מתרגם לכם את זה במילים פשוטות, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כשאין סוף ברוך הוא ברא את העולם, על מה הוא חשב? הגילוי המלכות, על גילוי מלכותו. ולכן אנחנו, כשאנחנו נבראנו בעולם, נבראנו רק בשביל זה. לכן בראש השנה שנברא אדם הראשון, מה אנחנו עושים? כל היום של ראש השנה אנחנו רק ממליכים, מבקשים בעצם שהקדוש ברוך הוא יצליח את מה שהוא תכנן. לא שאנחנו דואגים שהוא יפספס משהו, אלא אנחנו רוצים כן להיות שותפים לתהליך הזה של גילוי מלכותו. כמה שאני יותר מגלה מלכותו בעולם, כי אני לומד תורה, כי אני מנסה לחיות כמו יהודי כשר, כי אני מנסה לאכול כמו יהודי, לשתות כמו יהודי, לדבר כמו יהודי ולא כמו גוי, להתייחס לחברים שלי כמו בן אדם שנקרא עם ישראל. אז כמה שאני עושה פעולות יהודיות, כן, קדושות, כמה שאני עושה מגלה מלכותו בעולם. ואז הוא עובר דרכי, אומר תראה זה 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 שם אני רואה אותו, הוא גר בכפר אדומים, תתנו לו עזרה הזה, כן? שולח מלאכים לפניו, למה? אומר זה הבן אדם הזה, הוא עושה את מה שאני רוצה, הוא הצינור שלי בעולם, אז יאללה בוא נשתמש בו, הוא עושה את העבודה כמו שצריך. אז מזרימים דרכו, כן? מקדמים אותו בעבודה, אז הוא מקבל דרגות. מה זה מקבל דרגות ברוחניות? מגלים לו דברים, פתאום הוא מגלה דברים, פתאום הוא מתחיל והוא עולה עולה עולה, אחרי זה הוא יושב ליד מלא אנשים והוא מרגיש כל מה שאחד חושב. הוא לא יגלה את זה כי הוא לא רוצה לפספס גם את הדברים, כן, שנותנים למתנה, אבל הוא מתחיל לגלות קודש. הוא יודע מה אדם חושב לפני שהוא מדבר, הוא יודע מה זה, כמו האריזל. האריזל יושב, הוא לא מדבר עם דני, הוא שואל את דני שם למעלה, את השורש של דני, שואל אותו שאלה והשורש שם עונה לו, והוא בכלל לא מתייחס אליו, הוא כבר יודע שהוא אמר כן. זאת אומרת, אם אני רוצה רק להתוצף ואני אבקש עכשיו מדני של פה, נו, אתה מסכים? אז לפני שהוא יגיד לי כן, אני אגיד לו כן. אני אומר, איך אתה יודע? דיברתי כבר עם זה הנישה. זה הנישה. זאת אומרת, זה מגלים דרכו את הקודש. והאדם אחר כך רואה מציאות גדולה מאוד, ומגלים לו גם מה קורה בעולם. באותו רגע יושב כאן ויודע מה קורה שם. אני לא מרגיש טוב. מה זה אתה לא מרגיש טוב? כנראה קרה פיגוע שם באיזשהו מקום. איך אתה מרגיש את זה בגוף שלך? לא יודע, הפכתי להיות כל כך כן, רגיש, כן, כל כך עדין בקדושה, שאני מרגיש כל תזוזה שיש בעולם. ואז לפעמים אתה לא מרגיש טוב, ואתה לא יודע למה, ופתאום מגלים לך שהיה פיגוע. אתה רטרואקטיבי, אתה אומר, אתה יודע מה, באותו רגע לא הרגשתי טוב, איך זה יכול להיות? כן, בני אדם מרגישים את זה לפעמים. כשאדם אוהב מאוד, הוא מרגיש שמישהו חולה, הוא מרגיש לא טוב. כן? אז זאת העניין, בין בעל ואישה, כן, מי שנשוי, כשאשתו בהיריון, כאילו הוא בהיריון. כן, לפעמים יש תופעות כאלה. הוא בא לו להקיא, לא מרגיש טוב, קצת עייף, רוצה לשאול כל הזמן, אבל היא בהיריון, מה אתה עושה? כן. לא, זה מרגישים ככה, יש מין מעבר כזה, כן? ארכימדס אמר שיש כלים שלובים. אז זה עניין של הסוף של המערכת, של הספירות. היא הנקודה האמצעית של עשרת העיגולים. אז המלכות, תבינו טוב שזה הביטוי האחרון, הסופי, הגדול של קדוש ברוך הוא. ואנחנו אומרים לו שזה שלו, זה לא בשבילנו חס ושלום, כי המלכות שלך היא. כשאנחנו אומרים בסוף התפילה, כן, עלינו לשבח, אנחנו מבקשים את זה, שהמלכות תשלוט בעולם, לכן זה סוף התפילה. עכשיו אתם מבינים למה בראש השנה זה קצת באמצע לפעמים. ביום הכיפורים, אתם לא יודעים איפה, פתאום יש לך באמצע עמידה עלינו לשבח. מה קורה? זה לא סוף התפילה, כי שם זה התכלית, זה הימים שאנחנו מגלים את המלכות שלו. בציור של הספירות ישנה בחינה שנייה, שבה הקטר הוא באמצע, אבל פה זה ביושר. זאת אומרת, מה שציירתי פה זה שווה לצורה של עיגולים כמו שציירתי לכם פה. אבל יש ציור בדיוק כזה, שבו הנקודה האמצעית היא כבר לא המלכות, מה היא? הקטר. עוד פעם, דבר והיפוכו. איך יכול להיות דבר כזה? כי בעצם הרעיון הראשון זה להיות בדבר האחרון. באותו דבר, סוף מעשה במחשבה תחילה. תלוי איך אתה מסתכל עוד פעם על המציאות. אתה יכול לראות את ההתחלה, אבל אתה יכול גם לראות את הסוף. בציור זה הספירה העליונה, הראש זה הקטר, הוא באמצע, זה הפוך, כן? עכשיו הקטר באמצע, וכל שאר הספירות מלבישות את הקטר מסביב. עיגולים, 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 החוכמה על הקטר, הבינה על החוכמה, וכן הלאה. זאת אומרת, מה שאתם רואים פה, קטר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תדמיינו לכם עיגול, עיגול, עיגול. הספירה הראשונה שכתוב לכם פה, קטר, זה עיגול אמצעי, מסביב לה, כמו לבוש, חוכמה, מסביב בינה, כי אנחנו הולכים באלכסון, כן? ככה, תקלו, ככה הולכים, ככה מתקדמים. קטר, חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. אז הבניין מתקדם בצורה כזאת, כי הוא בנוי באיזון. כן, מה זה איזון בעברית? מאוזן לאוזן. כן, זה מאוזן. אדם מאוזן זה אדם שיש לו ג' קווים. לכן אוזן בעברית זה שלוש אותיות, א', ז', נ'. האדם מאזן את עצמו, למה אנחנו לא נפלים כשאנחנו הולכים? היינו אמורים ליפול. יש לנו פה נוזל מיוחד שמאזן לנו את ההליכה, את העמידה שלנו. מי שהנוזל הזה לא עובד טוב, אז אין לו איזון. האדם מאוזן זה אדם שיש לו את הכוח הזה. כן, אז האוזן זה נותן מנוחה לאדם, זה נותן לו כוח. אוזן זה א', ז', נ', זה הכוח של האיזון. כן. א' זה 1, ז' זה 7, ונ' זה 50, 58. זה גמטריה נוח. כן, נוח, נון חס. נוח יש לו איזון, אז הוא בשקט. כן, הוא יושב נוח, יש לו תיבה, אין לו בעיות של חוסר איזון, כי כולם במבול, שם אין איזון. הם בלבלו את האיזון. כן? אנחנו לפעמים עושים פגם בשכבת האוזון. זאת אומרת שאנחנו פוגמים באיזון של העולם. הכל באותו שורש. כן? אז זה צריך להיזהר מאוד מהאיזון הזה. זה הכוח של א', שזה הכתר, ז' זה כל המידות, והנון זה בעצם כל הגילוי של השורש העליון, שזה בינה שמתגלה במחות. זה כבר נראה אחר כך. הלאה, מתקדמים, אנחנו בדף 6. קו אמצעי. כן, אנחנו ראינו את הקו האמצעי שהוא חשוב מאוד. אם תיקחו את ראשי תיבות, כל הקו האמצעי פה זה כמו כדתיים, כמו הדתיים. כן, דתיים הם באמצע. זאת אומרת שהדתי צריך להיות תמיד באמצע, כמו הדתיים. כתר, דעת, תפארת, יסוד, מלכות. כן? זה הדת. קו אמצעי, כאשר אנו מתבוננים בכל ציור של מערכת הספירות, כמו בציור שלפנינו, האמצע, הצוך, הוא התפארת. נכון? הנה פה, זה התפארת. בלועזית קוראים לזה תרפיה. זאת בריאות. אתה הולך לאיזה תרפיק, כן, זה תפארת. אבל הוא לא המציאו כלום, שום דבר, כן. זה פה איזון, מי שמאוזן הוא בריא. מי שלא מאוזן לא בריא. מה זה לא להיות מאוזן? יש לך משהו יותר מהמשהו אחר. אין איזון בין הכוחות. כן, יש לך נוזל כזה שצריך להיות באיזון עם נוזל אחר, פה יש לך קצת יותר, פה יש לך קצת פחות. כל הרפואה זה לנסות להחזיר את המאזן בתוך הגוף כדי שתוכל ללכת, כן, ישר כמו שצריך. בסוד אדם, א' ד' מ', אם לא אתה מוריד את הא' שזה האיזון, לכן הא' היא בעצם גם כן ג' קבים. שימו לב, הא' זה הלחשון, יש פה איזון, אתם רואים? זה כוח מאזן, כן, יש לו כוח חזק מאוד, הוא עומד חזק, יציב, זה כל הכוח של הבניין זה הא', זה סוד עצום פה, אני לא נכנס עכשיו, אבל בלי זה האדם הוא דם. כן, תוריד את האלף אצל האדם, אני רואה רק דם, נשאר רק כלום. סתם זרימה של לא יודע מה, הוא מת כבר. אין לו בניין. האלף הוא מאזן אותו. לכן שורש האיזון גם בעברית זה חייב להיות עם אלף. כן? עכשיו, הקו האמצעי, כאשר אנו מתבוננים במערכת הספירות, כמו בציור שלפנינו, האמצע, התוך הוא התפארת. בהמשך הלימוד נחבר יחד את מערכת העיגולים ומערכת היושר, זאת אומרת, גם כשהמלכות באמצע וגם כשהכתר באמצע, כן, שתי המערכות ההפכיות האלה, אנחנו נחבר ביניהם, כי זה הכוח של היהדות, לחבר בין ההפכים. אנחנו תמיד מחברים בין ההפכים, זה הכוח שלנו, לכן התפילות הן תמיד במהפכים. כשאני עובר מלילה ליום זה שחרית, כשאני עובר מיום ללילה זה ערבית, וכשאני עובר מהזמן שהשמש עולה לזמן שהיא מתחילה לרדת, זה מנחה. אז איפה אנחנו מתפללים בעצם? רק בפרדוקס, תמיד. בנקודות הפרדוקס של היום אנחנו מתפללים. זה עם ישראל. וכתוב בקבלה שצריך להיזהר מאוד לא להיות למשל בשירותים חוץ מן הכבוד בזמנים האלה. זאת אומרת, אל תהיה בשירותים כשהלילה עובר ליום, אל תהיה בשירותים כשהיום עובר ללילה. כי הפרדוקס שלך יורד למדרגה נמוכה, חבל. אל תפספס את זה. וגם תנסה לא לישון כשהזמנים האלה עוברים. אל תישן כשהלילה הופך ליום, ואל תישן כשהיום עובר ללילה. ואל תישן כשהשמש שהיא מהעלייה מתחילה לרדת. כי אתה מרדים את ה... כוח של המזל שמחבר בין העולמות, ואנחנו יש לנו כוח חיבור בין העולמות. אז לכן בהמשך הלימוד נחבר יחד את מערכת העיגולים ומערכת היושר, שזה לכאורה שני דברים הפכים, הופכים, כן? עיגולים ויושר זה כמו זכר ונקבה, האישה דומה יותר לעיגול, הזכר דומה יותר ליושר. ואחר כך גם באופן זה צריך לומר שהאמצע שמחבר ומכליל אותם יחד היא נקודת התפארת. נקודת התפארת, כמו שדיברנו, שזה התרפיה, שזה הרפואה, שזה הבריאות של האדם, היא חייבת להיות הנקודה המרכזית בתוך כל הגוף. תסתכלו פה, הנקודה האמצעית היא התף הזאת, התפארת. זה כמו שמש, משם יש קווים שיוצאים לכל הכיוונים. כן, היא המחברת, היא המאזנת. בגוף שלנו זה פה. זה הנקודה שלנו. כשהנקודה שלנו הזאת היא בריאה, היא חזקה, אז האדם הוא יציב. כשהנקודה הזאת היא חלשה, הבניין הזה חס ושלום מתרופף, הולך לאיבוד. גם בצורת לוחמה, כן, כשאדם הוא עומד, אז כשהוא מתקדם למשל כדי לתת איזה או אגור או ביתה, אז שום דבר מהגוף שלו לא מתקדם, אז זה. זה מה שמתקדם לפני הכל. אם זה הוא הולך קדימה, כן? זה הכוח הראשון. כן? האמת שזה כוח שבא מפה, אבל אם זה הוא מתקדם. ואם זה הוא, אופ, נכנס. אז כל הכוח נמצא כאן אצל האדם. זה התפארת שלו. אז זה בעצם כמו שמש. קוראים לזה שמש דרך אגב גם כן. בהתבוננות שלנו, במעמד הספירות, זיהינו שלוש ספירות שכולן נמצאות בקו האמצעי. אתם זוכרים, נכון? בציור שלפנינו. שלוש נקודות שלכל אחת צד אמצעי המיוחד לה. אבל כאמור, האמצע כאן לבטח אינו רק מושג גיאומטרי, סתמי, כי זה ציור, כן? ולכן עלינו להקביל ולזהות נקודות אלו בנפש האדם, ומתוך כך לעמוד על משמעותה של כל נקודה ונקודה. כלומר, מה שהוא רוצה לומר זה שיש פה כמה קומות. תסתכלו, זה קומה ראשונה. אז בקומה הראשונה יש לי ימין ושמאל, וזה האמצע שלי. לא חשוב עוד זה או זה, אני לא נכנס עכשיו לפרטים, עוד מעט ניכנס יותר. זאת אומרת, יש לי נקודה ימינית, נקודה שמאלית, האיזון ביניהם זה האמצע, תמיד. זה קומה ראשונה. גמרתי עם הקומה הזאת, אני יורד במעלית, יש לי קומה שנייה. עוד פעם, כוח ימני, כוח שמאלי ואמצע. וזאת הנקודה שיותר מעניינת אותה. עוד פעם, עשיתי משולש. אתם רואים? פה למעלה היה כבר משולש, או משולש כזה הוא משולש הפוך. אני יורד, יש לי עוד משולש. אני יורד למטה, יש לי עוד משולש. הנה, נצח, עוד יסוד. עוד פעם משולש. ואחרי זה אני מופיע במלכות. זאת אומרת שכל הבניין שלי זה משולשים. משולש עליון, משולש מרכזי ומשולש תחתון. למה? אמרנו, כל תיקון זה משולש, נכון? חייבים לרדת בשלישיות. קדוש ברוך הוא כשהוא מתגלה בעולם הזה, אמרנו מקודם, הוא מתגלה בשלישיות. לכן הוא מתגלה בשלושה רגלים. פסח, שבועות וסוכות זה מין משולש גדול שיורד מלמעלה. בסדר? במתמטיקה, בגיאומטריה, אתם יודעים מה זה משולש בעצם? כן, אבל מה זה המשולש הזה? מה הוא בונה? משולש.
עיגול.
יפה מאוד. משולש בגיאומטריה זה עיגול. כן? זאת אומרת שאם אני מצייר משולש, מסביב יש לי עיגול כבר. בסדר? אז משולש בגיאומטריה זה עיגול, זה אותו דבר. ובתוך זה, המשולש הזה הוא כבר קו. ג' קווים, זאת אומרת שיש לנו עיגולים ויושר, בדיוק על מה שאנחנו מדברים כאן. פעם נתתי שיעור על קבלה ומתמטיקה לאנשים שהם היו מתמטיקאים גדולים מאוד. הם השתגעו מהכוח שיש בקבלה ביחד למתמטיקה. וכל הדברים שהם מחפשים ומוצאים היום כבר כתובים בקבלה בצורה גנוזה, כן? אבל מי שלא קורא את זה אז הוא לא מבין מה קורה. כן, זה אותו דבר. זה העניין של הקו. כן, הקו הוא ריבי.